שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת חוקת. והפתיח המפורסם של פרשת חוקת, מקור א' לפניכם במדבר י' ד', זאת חוקת התורה. מה פירוש חוקת התורה? מה התורה רוצה להגיד לנו? שיש גם חוקה אמריקאית שעוד לא חלמו שתיוולד, נולדה אלפי שנים אחרי. מה זה? זאת חוקת התורה. אנחנו בתורה, ברור. תגידו, זאת החוקה. מה בכלל יש שווה אמין על חוקה אחרת? צריך להבין את הדבר הזה. וגם מה זה הביטוי הזה? חוקת. חוקת. אז אנחנו יודעים שחוקה זה כביכול השיטה היסודית, שהיא חקוקה ואי אפשר להזיז אותה. בסדר. אבל יש פה עומקים עצומים שנראה בהמשך. אז אומרת לנו התורה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם למור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך. לא, מה זה אליך? ויקחו פרה אדומה, מה זה ויקחו אליך? ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אומר רש"י, לפי שהשטן, השטן הכוונה היא שהוא בתור יצר הרע וכן הלאה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, כלומר יורדים ככה על עם ישראל לומר, מה המצווה הזאת? מה זה? פרה אדומה? אנחנו גם היום רואים את הדבר הזה, יש איזה שדרן, כן, שהלך עשה סרט ועל הרי גבעות כמובן, ואז הוא גם הכניס את הפרה אדומה, איך אומרים? זה חומר טוב בשביל לייצר סצנה של אנשים מוזרים, מופרכים, הזויים, ממשיכיים. אז פרה אדומה זה מה שנקרא עד היום נותן פרנסה לכל מי שרוצה לנסות לנגח את התורה. אז אומות העולם, השטן ואומות העולם מונים את ישראל למור, מה המצווה הזאת? ומה הטעם יש בה? לפיכך כתב בה חוקה. גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות להרהר אחריה. כלומר, חוקה זה מה שנקרא דבר שאין בו טעם, אין בו הבנה. גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אומר מדרש תנחומה לפרשת חוקת אות ג' מקור ב' לפניכם. זאת חוקת התורה, זהו שומר הכתוב, מי ייתן טהור מתאמה לא אחד, באיוב י' ד', שימו לב. מה הפלא הגדול בפרה אדומה? הרי יש כל מיני קורבנות, אז מה? אז יש גם קורבן, פרה אדומה. למה אם טהרת? אוקיי, אז זה הפלא? אומר, לא, זאת חוקת התורה, זו שאומר הכתוב, מי ייתן טהור, מתאמה, לא אחד, כלומר, כגון, אברהם, מטרח, אברהם הטהור הגדול, שהעמיד את כל העולם, עמודו של עולם, ממי הוא יוצא? מטרח, שהיה מוכר פסלים לעבודה זרה, מי ייתן טהור, מתאמה, לא אחד? חזקיה מאחז, יושיה מאמון, מרדכי משמעי, ישראל מאומות העולם, העולם הבא מן העולם הזה. אז כלומר, אומר, כן, אולי פה הגרסה צריכה להיות העולם הזה מן העולם הבא לכאורה, כן? אבל זה מה שכתוב פה. והוא אומר, מי ייתן, או סליחה, מי ייתן טהור מתאמה, זה בסדר גמור, סליחה, העולם הבא מן העולם הזה, מה, אתה מהעולם הזה, שיש בו את כל החושך, חשיכה, ומזה אתה מוציא את העולם הבא? מי ייתן טהור מתאמה? לא אחד. מי עשה כן? מי גזר כן? מי ציווה כן? לא אחד, לא יחידו של עולם. תמן תנינן שם שנינו, כל העוסקין בפרה, מתחילה ועד סוף בפרה אדומה, מטמאין בגדים. היא גופה מטהרת בגדים. כלומר, כל מי שמתעסק בפרה להכין אותה, אז נטמע. אבל היא הרי באה לטהר, אז אתה נטמע מלעסוק בה. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי לעבור על גזרתי. כלומר, יש פה בפרה עצמה, פרה אדומה, לא העניין הקורבן הזה, שהוא אדום, איזה, תכף נראה את זה יותר מפורש. אלא באמת הוא אומר שמצד אחד מטהרת, מצד אחד מטמא, איך יכול להיות? עכשיו, בהמשך הפרשה, בהמשך הפרשה הזאת שלנו, של חוקת, תראו איתי מקור ג' גם כן במעמיד בר י' רק כמה פסוקים קדימה. אז אומרת התורה, והייתה להם לחוקת עולם, שימו לב עכשיו, ומזה מהנידה יחבס בגדיו. מהנידה, כמו המים שזורקים כדי לטהר, יחבס בגדיו, והנוגע במהנידה יטמע עד הערב. אז אומר רש"י, אז מה, המזה הוא נטמע פה? אומר רש"י, רבותינו אמרו שהמזה טהור. זה שמזה את המים עם האפר של הפרה כדי לטהר מישהו מטומאת מת, המזה טהור. וזה מה שכתוב פה, מזה מהנידה יחבס בגדיו, בא ללמד שהנושא מי חטאת, מי שנושא אותם, סוחב אותם, כן, הנושא מי חטאת, שזה ככה הכינוי למי אפר פרה אדומה, שמחטאים את ההרים, שהנושא מי חטאת, תמה תומה חמורה לתמה בגדים שעליו, מה שאין כן בנוגע, כלומר, מי שנושא את מי החטאת, הוא נטמע, גם הבגדים שלו נטמעים. זה טומאה חמורה. מה שאין כן מי שנוגע, אז הוא לא נטמע גם כן טומאת בגדים. וזה שהוציאו בלשון מזה. אז למה הוא קרא לו מזה מי הנידה, אם זה לא מדובר על המזה, אלא על מי שנושא את מי החטאת? לומר לך, וזה הכל מהגמרא, בנידה ת', תכף נראה את זה, לומר לך שאינן מטמאים עד שיהיה בהם שיעור הזעה. כלומר, כשהנושא נטמע, ונטמעים גם הבגדים שלו, זה בתנאי שיש שם שיעור הזעה בכמות של המי חטאת שיוצרו מהפרה אדומה שהוא נשא. אז באמת הוא נטמע בתומה החמורה, תומת בגדים. והנוגע יטמע עד הערב, ואין טעון כיבוס בגדים. מי שנוגע הוא נטמע, אבל הוא לא נטמע תומת בגדים החמורה. עכשיו שימו לב. אז כלומר, יש לנו פה בכלל פרה אדומה, שבאה לטהר, צד שני היא מתמאת. מה הולך? מה זה? אומר הרי קנאתי, סוד פרה אדומה נעלה מאוד. ואמרו רבותינו זל, לא נגלה אלא למשה רבנו עליו השלום, שנאמר ויקחו אליך. או, עכשיו אנחנו מבינים מה זה ויקחו אליך. לך לבד, אני מגלה. כלומר, ויקחו אליך, רק אתה באמת מבין מה הסוד של פרה אדומה. ואין כוונת המאמר הזה, אומר הרי קנאתי, שלא יהיה נודע מטעם המצווה כלל. זה לא נכון, אומר הרי קנאתי. מה זה לא נכון? זה לא נכון ההבנה, כאילו לא מבינים מה זה בכלל. לא נכון. יש הרבה הסברים, הרבה טעמים לפרה אדומה. הסברים דרך אגב, שהיום כל מי שלומד קבלה, די יכול גם כן לכוון לדעת חזל מעצמו אפילו, לכל מיני טעמים, למה פרה, למה אדומה, למה תמימה, למה לא עלה עליה עול. מה אומר הרי קנאתי? מה? איפה הבעיה? זה לא הבעיה. זה לא הבעיה. לא נכון שאין טעם בכלל. אלא מה? אז מה אמרו חזל? מה התכוונו? אומר הרי קנאתי, רק עניין אחד יש בו שלא נגלה. והוא מה שאמרו רבותינו זל, כלומר יש פרט אחד בפרה אדומה שהוא הפלא שאין לו הסבר. והוא מה שאמרו רבותינו זל, מזה ומזין עליו תהורים. כלומר המזה וזה שמזין עליו תהורים. ונוגע, משנוגע, תמה. ועל זה אמרו על כולם, אמר שלמה בקהלת זין, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך אומר, חשבתי אני אצליח להבין גם את הסוד הזה של פרה אדומה, למה המזה וזה שמזים, הם תיאורים, וזה שנוגע וזה שנושא. בנידת תת עמוד א', שם המקור של הדברים, מביאים את הפסוק מיוב י' ד', מי ייתן טהור מתמה לא אחד, כלומר מה, אם זה לא הקדוש ברוך הוא יחידו של עולם. ורבי אליעזר אומר, אלו מי הנידה, המים האלה שמזים אותם, שהמזה, הוא מזין עליו טהור, ונוגע, תמה. אז עכשיו פה אנחנו מסתכלים על פרה אדומה. אומר הרי קנאתי, תשמע, הפרה אדומה זאת מצווה שיש בה המון טעמים, על כל מיני רכיבים, כל מיני דברים שיש במצווה הזאת, חלקים שיש במצווה הזאת, יש הרבה טעמים, הרבה הסברים, מאוד יפים, נפלאים, אז על מה אמרו חוקה? מה הסיפור של חוקה? אומר, הגמרא אומרת, תראה, לא יכול להיות שזה שמזה, זה שמזים עליו טהור, ומי שנושא את זה, או מי שנוגע בזה, נטמע. מה ההיגיון בדבר הזה? זה מטמא או מטהר? מה הולך כאן? על זה נאמר חוקה חקקתי. אני שואל, סליחה, מה פירוש? מה העניין פה? מה לא מובן? על מה אתם שואלים בכלל שזה חוקה וחוקה חקקתי, גזרה גזרתי? כמה תופעות יש בעולמנו שאנחנו לא מבינים כלום? אבל אנחנו יודעים שזאת המציאות. לדוגמה, בואו ניקח צומח. יש לנו בעולם דברים שצומחים. יופי. עכשיו, אנחנו יודעים שירקות, במשפחה הזאת של הירקות, הם מנקים את הגוף, מנקים את המערכות, מנקים את הדם. ירקות. טוב, בסדר. הבנו. אז צומח מנקה את הגוף. רגע. ופירות, זה מלא ויטמינים. זה נותן ויטמינים לגוף, זה מחזק את הבן אדם, צריך לאכול פירות. זה ויטמינים. אבל למה הירקות מנקה והפירות נותנים ויטמינים? רגע, חכה, עוד לא נגמר. תבלינים, קורקום ועוד, זאטר, כן? הם אחראים בין השאר על החילוף חומרים. חילוף חומרים בגוף, יש להם השפעות אדירות. קורקום בכלל, זה פלא שאי אפשר לתאר, מרפא את גוף האדם, ונאמרו עליו גם אצל חז"ל דברים נפלאים, וכן הלאה. אז יש לתבלינים כל מיני סגולות של חילוף חומרים, של לא ייכנס עכשיו, שכל מיני דברים מאוד טובים. עכשיו, תסביר לי בבקשה, זה צומח. למה זה מנקה את הגוף, זה נותן כוח, זה, למה, מה? מה ההיגיון? למה? אף אחד לא שואל את השאלות האלה. וכל עולמנו מלא בשאלות האלה. למה? כי זה המציאות, ברור, השמש זורחת, ברור, מגנט ממגנט, ברור, כל דבר שאתה רואה בעולמנו, ברור שזה המציאות, אף אחד לא מתחיל להגיד, מה, למה זה ככה, מה? חוקה חקקתי. אדוני הנכבד, לא מובן, לא מובן מה אתה כל כך מתפלא. השטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר, מה המצווה הזאת, מה טעם יש בה, בעולם יש המון דברים לא מובנים. ותראו איתי יחד, בסוף מקור ג' אומר אבן עזרא, אמר הגאון, שזה בדרך כלל רב סעדיה גאון, כי מי נידה, כלומר, המים האלה שמזים, כן, מים שבתוכם אפר הפרה אדומה, כמו הדבש, כמו הדבש, שיזיק לבעל המרה האדומה, ויועיל לבעל הלכה, מרה לחה. כל מיני דברים של פעם, שכרגע אני לא, אנחנו לא שולטים בזה, אבל אומר, דבש, אם לוקח את זה בעל מרה אדומה, זה מזיק לו. לוקח את זה בעל מרה לחה, זה מועיל לו. אותו דבש, תכף אגב, היום יודעים, שתינוקות פחות מגיל שנה, אסור לתת להם דבש. ולאנשים בוגרים יותר, הרב צבי יהודה אמר פעם שזה רופא לימד אותו, שדבש זה כמו אנטיביוטיקה. אתה אוכל דבש וזה מגן על הגוף וגם כן מסלק חיידקים וכן הלאה. אז לך הדבש מועיל, לך דבש לא מועיל. מה קרה? אני חושב שצריך להכניס פה, בתוך דברי רס"ג, מה קרה? מה הפלא הגדול? אחד הוא מתאה אותו, אחד מתמה אותו, למה? זה פלא, מה הפלא? בסדר, שנזכה, אבל זה מציאות. אתה מתחיל כל מיני תופעות נפלאות בעולמנו, לעשות מזה איזה עניין, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, מה העניין? מה עומד מאחורי כל הדבר הזה? אז תראו, פה יושב דבר שחורז כמה וכמה פרשיות, כפי שתכף נראה, בחומש במדבר. הסיפור איננו לעמוד מול מציאות פלאית, ורואים שזה מציאות, ואז להתחיל להגיד, מה ההיגיון? מי שמגיע לאותו אזור בים, מפורסם בעולם, שספינות אומרים שם נבלעות בתוך הים, כי יש שם איזה משהו שממגנט אותם למצולות, חמנה לצלן, איזשהו פלא בלתי מובן. אז מישהו מתחיל להגיד, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? תנסה לחקור, אבל גם אם לא תצליח לחקור, זה ככה, זה מציאות. אז למה כשמגיעים לפרה אדומה, ואומרים לך, הפרה אדומה, אותו היא מתארת, אבל המזה, המזין עליו טהור, הנוגע, הנושא, אלה נטמעים. מה אתה כל כך מתפלא? זה מה שקרה, זה המציאות, ככה זה עובד הדבר הזה. פלא, נכון? אלא מה הסיפור פה? הסיפור הוא שהתורה אומרת, זאת חוקת. מה זה חוקה? חוקה, חקיקה, זה לא כמו כשכותבים על משהו. חקיקה פרושו של דבר שזה צורת הדבר, זה המציאות שלו. חוקה זה מציאות. זה מציאות, מזה לא זזים, כי זה המציאות. זה המציאות שלנו. לנו יש חוקה. חוקה את התורה. זה החוקה שלנו. אנשים, היום שמעתי איזה פוליטיקאי אחד שעובד לפי יחצנים, כן, כמו רבים פה בארץ. אנחנו בקדנציה הבאה נהיה בממשלה, ואנחנו נעשה חוקה למדינת ישראל. כן, נו, בסדר. יש חוקה למדינת ישראל. החוקה של מדינת ישראל זה התורה. כל מי שחושב לעשות חוקה אחרת שהיא נגד התורה, אז זה, הוא עזוי, הוא לא מציאותי. מה הולך פה? אז שימו לב, זה העומק של מה שתורה אומרת. התורה אומרת, תראה, פרה אדומה זה מציאות. מאיפה אני יודעת? אני אומרת לך, אני בראתי את המציאות הזאת, ואני אומרת לך שהמציאות של עולמנו היא כזו שפרה אדומה מתהרת, ואת הנוגע, את הנושא, היא מתמה. שימו לב, אז איפה הבעיה? הבעיה היא שאנשים, מה שהם רואים בעיניהם מציאות, בעיניים שלהם, עם הכזית מוח שלהם, זה מציאות. אבל כשמציאות היא מציאות שהתורה אומרת, אז הם אומרים, מי אמר? אתם מבינים את האבילות, כן? כי העולם נברא בתורה שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אתה מתחיל לבקר עם הקדוש ברוך הוא. אבל לזה התורה אומרת, זאת חוקת התורה. זאת המציאות שהתורה מלמדת אותך שזאת המציאות, ואתה לא רואה בעיניך את המציאות, אלא התורה אומרת לך, דע לך, זאת החקיקה של העולם, זוהי המציאות העולמית. אתה מתכחש למציאות? נו, יש לך הבעיה. כן? וכשאנחנו מסתכלים על כל אותם אלה, שבאו ואמרו לנו שהם מציאותיים, הם פרגמטיים, הם ריאליים, הם לא כמונו, הם לא כמו תלמידי הרב קוק, הם לא משיחיים, הם לא הזויים, הם לא רצים על הגבעות בשומרון, הם לא מסכנים את מדינת ישראל, הם פרגמטיים, הם מעשיים, ואנחנו שואלים איפה כל הפרגמטיזם שלכם, מה התברר בטבח בשמחת תורה, שאתם הזויים הכי גדולים שקמו בעולם, בהיסטוריה של כל העולם כולו, אתם הבאתם את צבא הגנה לישראל למצב הזוי, הקטנתם והקטנתם והקטנתם, מה עשיתם לצבא? אתם הגעתם למצב של כל מיני תפיסות הזויות, דמיוניות, אתם לא מחוברים בכלל למציאות. למה? למה? משום שאתם מסתכלים על המציאות בעיניים נטולות תורה. ומי שמסתכל על המציאות בלי תורה, הוא לא רואה את המציאות הפרגמטית, הריאלית, האמיתית. זו האמת, ואחרי הטבח השואתי שחווינו כבר אי אפשר להתווכח על זה. זה שעוד אנשים מתווכחים שיהיה להם לבריאות, אי אפשר כבר להתווכח על זה. רואים שמי שבא מתוך עיניים של תורה, מתוך ספר אורות למרן הרב קוק, התייחס לארץ ישראל בקדושתה, בעוצמתה, ידע להבין שהאדמה הזאת היא מקור חיותנו, ממנה עולה אלינו נשמתנו, וכל השפע האלוהי זורם אלינו מתוך האדמה הזאת. הבין שריבונות על ארץ ישראל זו מצווה אלוהית שהיא גם נותנת את הביטחון ונותנת את השפע הכלכלי, את השפע החברתי, את האחדות, את כל הטוב שבעם ישראל. מי שבא עם הראייה הזו מתוך תורה, הוא ראה את המציאות נכוחה, את המציאות הנכונה והאמיתית, וחזה והזהיר גם מכל הסכנות האלה. ומי שבא כשהוא עוזב תורה, התגלה שלמרות שהוא מרים איזה דגל, אני הפרגמטי פה, אני הריאלי, הוא הזוי. זה הדבר הגדול שראינו. עכשיו שימו לב שבעצם כל הפרשיות האלה שאנחנו עסוקים בהם, זה מתחיל כבר בפרשת שלח, הכל זה הנקודה הזאת. תראו איתי יחד במקור ד' לפניכם, במדבר י' ג', באים המרגלים ואומרים לעם ישראל, אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. הם מציאותיים, הם פרגמטיים, אבל איך זה מסתדר עם חוקת התורה? איך זה מסתדר עם המציאות שהקדוש ברוך הוא חקק שאתם נכנסים עכשיו לארץ ישראל? לא, העיניים שלהם הם הקובעות, והמציאות היא שלא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. לעומתם, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן אתרים את הארץ. ואמרו לכל עדת בני ישראל אמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם, שימו לב לאמונה, אם חפץ בנו השם והביא אותנו לארץ הזאת, ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, אל תפחדו מהאומות כנען, כי לחמנו הם, אנחנו אוכלים אותם ככה, לחמנו הם, שר צילה מעליהם, אין להם כבר קיום, והשם איתנו, אל תיראום. אומרים להם, חברים, הראייה שלהם נטולת אמונה, ולכן היא מעוותת, הראייה שלנו עם אמונה, ולכן אנחנו רואים את המציאות באופן הכי אמיתי שיש, ואנחנו צריכים לא לפחד מעמי כנען, נקום, נעלה, נכבוש, אלון, נעלה וירשנו אותה. שימו לב מה התגובה, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. אתם שוגעים אתם סוכנים פה לעם, למדינה, אתם מזויים, אתם שיחיים, אתם שומעים דבר, וכבוד השם נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. ואנחנו יודעים שהמציאותיים האלה הפילו את עם ישראל בנפילה, לא רק שכל הדור ההוא מת, ורק הבנים שלהם אחרי 40 שנה נכנסו לארץ, אלא גם חורבן בית המקדש הראשון והשני, תשעה באב, הכל פרי אותה ראייה מציאותית, של אותם מרגלים ריאליים, שהם ידעו לראות ולהבין את המציאות יותר טוב מהזויים האלה, והביאו בסופו של דבר לטבח שואתי. אז הופרענו באמצע השיעור בהזעקה, מסתבר שאויבי ישראל לא נחים ולא שקטים, וברוך השם, כמו שלמדנו כאן, המרגלים באים ואומרים, בואו תפחדו, אנחנו לא מפחדים. אנחנו נזהרים, יש אזעקה, אנחנו הולכים למרחב מוגן, או אם אין, אז הולכים מתחת לאיזה בניין, או חדר מדרגות, בסדר. אבל כלב ויהושע, זה לא שהם לא מציאותיים, הם כן מציאותיים, להפך, הם המציאותיים. והם אלה שהתגלו בתור אלה שקראו את המציאות נכון, בשונה מהמרגלים שהמיתו על עם ישראל דברים נוראים. אחרי פרשת שלח, מגיעה פרשת קורח. גם כאן יש מציאות, שבעיניים של קורח אפשר להחליט מה שרוצים. אנחנו קובעים את המציאות, בוא נחליט, הוא אומר למשה, שקורח הוא הכהן הגדול, למה צריך להחליט שאהרון? אומר לו משה, מה אתה רוצה מני? הקדוש ברוך הוא ברא את אהרון, עשה אותו, יצר מציאות שאהרון זה הכהן. הוא אומר, מה המציאות? עוד פעם הוא מתווכח, התורה אומרת, זאת חוקת התורה, זאת החקיקה, זוהי המציאות שהתורה מעידה עליה, וקורח בא ואומר, לא, אנחנו נקבע את המציאות איך שאנחנו רוצים, בואו נראה את זה ביחד. מקור ה' במדבר ט"ז, וידבר אל קורח ואל כל עדתו, משה רבנו, ואומר להם, בוקר, בוקר, ויודע השם את אשר לו. מה זה הבוקר הזה? בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. מה זה בוקר? אומר רש"י, בוקר אמר להם משה, לקורח ועדתו, גבולות חילק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם להפוך בוקר לערב? יש מציאות, נכון? השמש זורחת. אתה יכול לגעת במציאות הזאת? אתה מתווכח עם זה שהשמש זורחת וזה בוקר? אתה יכול להפוך את הבוקר לערב? כן, תוכלו לבטל את זו. זה שאהרון הוא הכהן הגדול, זו מציאות לא פחות ואולי אפילו יותר מזה שהשמש זורחת. רב לכם, מה זה רב לכם בני לוי? דבר גדול נטלתם בעצמכם לחלוק על הקדוש ברוך הוא. זה לצערנו תופעה שמתרחשת פה כבר עשרות שנים. שבית המשפט העליון חולק על הקדוש ברוך הוא. פוליטיקאים פשוט גרמו פה נזקים כי הם חולקים על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, אוהב אתכם לארץ. צריכים לספילאי. קמתכם את מדינת ישראל, משהו בלתי נתפס. אתם עכשיו תשלטו ותהיו ריבונים בארץ. תמלו אותה בתורה, במשפחות, בקדושה, באמונה. אנשים באים, זה לא המציאות. אז מה כן המציאות? אני יודע מה, נופש בזימבבואה ובגץ שיכשיר פה כל מיני דברים שהם נגד התורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מבין, זאת חוקת התורה. אומר משה רבנו, רב לכם בני לוי, רב לכם בפרשת קורח, כן, שימו לב, פרשה שעברה, דבר גדול נטלתם בעצמכם לחלוק הקדוש ברוך הוא, בוקר ויודע השם, גבולות חילק קדוש ברוך הוא עולמו, יכולים אתם להפוך בוקר לערב? כן, תוכלו לבטל את זו. בא מהר"ל, בספר תפארת ישראל, פרק י"ח, מקור ו' לפניכם, ואומר, כמו בוקר שאין לשנות אותו, כל דברי תורה הם מוכרחים להיות, ואין מציאותם במקרה. כמו שסדר העולם בעצם ואינו במקרה. התורה היא לא מקרית. כשהתורה אומרת פרה אדומה, זה מציאות. את זה, את המזה, את זה שמזים עליו, היא מתארת, את זה שמזים עליו, זה מציאות. מתמת את הנוגע, וזה מציאות. אתה אומר שאתה לא מצליח להבין איך זה, זה פלא, זה, על הכיפק שזה פלא. מה יש פה להתחיל לרדת על, על עם ישראל, על מצוות פרה אדומה? מה, חסר פלאים בעולם? כמעט כל דבר שאתה מסתכל עליו, אמרנו, מהצומח. אתה יכול להסביר למה ירקות ירקות, פירות פירות ותבלינים תבלינים, מה הקטע? מה העניין פה? אז זה מציאות, נכון? למה? מה אתה שואל למה? זה המציאות. אותו דבר פרה אדומה, זה המציאות. אלא מה? זאת חוקת התורה, זאת מציאות שהתורה מעידה עליה, ואת זה הם לא אוכלים, לזה הם מתנגדים. בא מהר"ל ואומר, דברי תורה מוכרחים להיות, הם מציאות, הם לא מקריים. וכאשר קורח ועדתו היו חולקים על דבר שמציאותו הכרחי, אי אפשר שיהיה אדם כזה נמצא. כלומר, כוח ועדתו באו ואמרו, אנחנו מציאות, ואנחנו רוצים למנות את כוח לכהן גדול ולא את אהרון. אומרים להם, תקשיבו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא יצר מציאות שאהרון הוא הכהן הגדול. הוא אומר, עזב אותך מציאות, מה המציאות? אנחנו נקבע פה את המציאות. כמו אותו נשיא בית משפט עליון שנתפס בכלכלתו לא מזמן, אנחנו קובעים פה הכל במדינה. והבן אדם שירת הדמוקרטיה בפיו ללא הפסק. ואתה שואל את עצמך, תגיד מה, אתה לא רואה את האווילות שלך? כשאתה אומר, אנחנו קובעים פה הכל במדינה, אתה פקיד, אתה לא נבחר, הציבור לא יכול להחליף אותך, כלום. ואתה בתור פקיד אומר, אנחנו קובעים פה הכל במדינה, ואחר כך אתה אומר, דמוקרטיה, זה כל ניסיון לפגוע בדיקטטורה שלו, זה בעצם פגיעה בדמוקרטיה, אווילות כזאת שאי אפשר לתאר בכלל. אז זה מה שנקרא, בן אדם מעמיד את המציאות שלו, ולא רואה, לא רואה מה קורה מסביבו. אז פה, בעניינים של קורח, כן, בלי להשוות, כן, אבל בעניין של קורח, בא משה אמר להם, זה מציאות. הם אמרו, לא, אנחנו נקבע את המציאות. אומר, הם לא יכולים, זה לא יכול להישאר ככה, אומר המהר"ל. ולכך, כאשר היו חולקים על התורה שכל דבריה מוכרחים במציאות, המתנגד לזה מוכרח שאין לו מציאות כלל. כלומר, אתה קורח שמת את המציאות שלך נגד המציאות של הקדוש ברוך הוא, לכך כתיב, ויובדו מתוך הקהל וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. למה? למה לא נגיד איזה מגפה, כמו בכל מיני מצבים שעם ישראל עשה משהו שלא בסדר. למה פה היה צריך מין משהו כזה שהאדמה נפתחת, טק, בולט את קורח. ראיתם, היה קורח? אין קורח. פתאום מסתכלים, אין כלום. אבל לפני שנייה עמדו פה אנשים, מזיעים, צועקים, עשירים, חזקים, כולם מכבדים אותם, עם האוהלים שלהם, עם הרכוש הגדול שלהם, קורח היה עשיר עצום, ומה, פק, נעלמו. אין להם מציאות. אומר המהר"ל, בדיוק בגלל זה, כדי שהיו מוכרחים להיות בלתי נמצאים כלל, ואילו ירדו מתים, לא נקרא זה שאין ראו להם המציאות כלל. לכן העונש היה, אתם רואים קורח, הוא מצוי, הוא צועק, פק, נפתח את האדמה, נסגרת, אין קורח. אין מציאות. למה? כי הוא אמר, אני יותר מציאות מהתורה, יותר מציאות מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, העומק של הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מדהימה בישעיהו פרק כף ג', תראו איתי במקור ו', 2-3 שורות לפני הסוף. הן ארץ כסדים, הכסדים שהיו פה 1,000 שנה. אברהם הוא סוף, כשאברהם נולד זה הסוף של הכסדים כבר, כן? הן ארץ כסדים, זה העם לא היה. מה זה לא היה? הם היו פה 1,000 שנה, אכלו, שתו, בעטו, שלטו בעולם. מה זה לא היה? אומר לך, ישעיהו הנביא, העם הזה לא היה. אז הם היו 1,000 שנה. בסדר, זה נגמר. מה הם השאירו בעולם? מישהו יכול להגיד לי, מהי מורשת הכסדים? מה הם השאירו בעולם? וכשהם היו, הם היו שולטים וחזקים וגדולים ונמרוד וזה. מה נשאר מהם? כלום, אפס. זה העם לא היה. זה מה שאומר להם כלב, לחמנו הם שר צילה מעליהם, הם לא קיימים בכלל, אין להם צל. אין להם, הם לא עושים צל, הם אוויר, הם לא קיימים. הוא אומר, אתם לא מסתכלים על המציאות נכון. מה העומק של זה? אומר הרמב״ם, סוף מקור ו', רמב״ם בלכות יסודי התורה פרק א'. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כן? שימו לב לראשי תיבות י' כ' ו' כ', וזה הרמב״ם. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, אז וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המאימצאו. כלומר, אומר, תשמע, קודם כל אתה צריך לדעת שיש מצוי וזה רק הקדוש ברוך הוא. לשום דבר אחר אין מציאות, כי כל דבר בסופו של דבר נגמר, עובר מן העולם, תלוי במשהו. הדבר היחיד, דבר במרכאות היחיד, שלא תלוי במשהו, אף אחד לא ברא אותו, המציאות שלו היא פשוט מציאות לא תלותית, לא מוגבלת, לא כלום, מציאות וזהו, קיימת לנצח, קדוש לעולם קיים, המציאות הזאת זה רק המצוי האמיתי. כשאתה רוצה מציאות אמיתית, חבר את מציאות הווייתך עם המצוי האמיתי, ותתחבר לאמיתיות של המצוי האמיתי, ותקבל מציאות של קדוש לעולם קיים, כדברי חז"ל, שהרב צבי יהודה היה מעריך לומר, שקדושה היא קיימות, היא מציאות, היא מציאות יותר חזקה מכל מציאות אחרת. עכשיו, שימו לב הלאה. כשאנחנו מסתכלים על כל הסכמי השלום למיניהם בעבר, שהיה בהם חלוקת הארץ, נתינת חלקי ארץ לזרים, לנוכרים, שאינם יהודים, נגד התורה, נגד התורה. עכשיו שימו לב טוב, שימו לב טוב. יש היום דבר שמכונה הסכמי אברהם. הסכמי אברהם. בינתיים התהללו בזה שהסכמי אברהם לא כללו שום נגיעה בארץ, שום ויתור, שום דבר. הסכמי אברהם. עכשיו השמועות אומרות, ואנחנו לא יודעים מה יהיה, שבשלב הבא הם רוצים כן להכניס גם כן דברים שנוגעים לחלוקת הארץ ודברים מהסוג הזה, זה מטורף, כן? שאנחנו מקווים שזה לא יקרה. אבל אני רוצה להגיד לכם שהשם הסכמי אברהם הוא גרוע מאוד. וזה שלח לי אחד החברים והזכיר לי את מה שלימדנו בשיעור, בשיעור בעבר כבר על פרשת וירא כמדומני, בראשית כף ב', והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. כלומר, פרשת העקדה מתחילה, והיא אחר הדברים האלה. מה קשור העקדה למה שלפני זה? לפני זה יש את הברית שאברהם עושה עם אבי מלך. מה זה קשור הברית של אברהם עם אבי מלך לעקדה? אומר הרשב"א, מקור זין, סוף השורה הראשונה, כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה, מחובר על הפרשה שלמעלה. אף כאן, אחר הדברים, שקראת אברהם ברית לאבי מלך על הארץ, על חלק ארץ פלישתים, לא, שזה ארץ ישראל, שקראת אברהם ברית לאבי מלך לא ולנינון לכדו של אברהם, וחרה הפה של הקדוש ברוך הוא על זאת, שהרי ארץ פלישתים, בכלל גבול ישראל, היא חלק מארץ ישראל, ואברהם עשה איתו הסכם, שאם תשקור לי, לנין, לכדי, שהוא כאילו לא כובש את זה, לכן והאלוהים ניסה את אברהם, למה הוא הביא לו את העקדה? עונש! קינטרו וציירו את אברהם. כלומר, נתגאית אברהם בבן שנתתיו לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם של הפלישתים, ואתה לך ועלהו לעולה ויראה ויראה מה הועילה כריתות ברית שלך. כלומר, אדוני, כשאברהם אבינו, או הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תעקוד את הבן שלך, זה עונש על זה שאברהם הלך, ועוד פעם, אברהם אבינו זה לא אתם ואני, כן, זה עמודו של עולם. כמובן שהדברים שמתרחשים עם אברהם, הם נועדו כדי לייצר תשתית לעולם וללמד את העולם, אבל בתכליס, מה אנחנו לומדים מזה? שמי שהולך אחרי הראייה שלו, אחרי המציאות שלו, ולא מבין שהוא לא יכול לעשות דבר נגד המציאות שקבע הקדוש ברוך הוא, אז בסופו של דבר, רחמנא ליצלן, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לעקוד את בנו לא עלינו. אז פה שימו לב, אנחנו רואים שהנושא הזה של לראות את המציאות, לראות את המציאות מתוך הראייה האמונית, וזה עושה אותך מציאותי. המרגלים לא ראו מציאותי, טענו שהם הריאליים, הם הפרגמטיים, הביאו אסון על עם ישראל. קורח טען שהוא יותר מציאות, והוא יקבע מי יהיה הכהן הגדול, והוא יותר מציאות מהקדוש ברוך הוא, פשוט נעלם בתוך האדמה. אומר לנו הרמב״ם, מצוי, יש רק המצוי האמיתי, קדוש ברוך הוא. מי שמתחבר אליו בתורתו, על ידי תורתו, על ידי זה הוא מקבל מציאות. מי שלא, אין לו מציאות. הקסדים אומר, ישעיהו הנביא, עם לא היה, עם לא היה. לכן אומרת התורה, למה אתם חולקים על פרה אדומה? כי העיניים שלכם לא רואות את המציאות הזאת. זה מציאות שאני אומרת לכם שזו המציאות. כיוון שאתם לא רואים, אתם הולכים, המציאות זה מה שהעיניים שלכם מראות אתכם. לא, זאת חוקת התורה. זה מה שחקוק במציאות על פי התורה. לכן הוא לא אומר זאת החוקה, אלא זאת חוקת התורה. זאת מציאות שהתורה מלמדת על המציאות הזאת, אף על פי שאתם לא יודעים לראות שזו המציאות. אומר מרן הרב קוק, מקור חטא לפניכם בספר אורות ישראל ותחייתו, פסקה כף. אורו של משיח באמונה נעוץ. והאמונה באור קדוש ישראל בחיים וחובותיהם היא מבוססת. אומר, גאולה באה מתוך אמונה. אמונה זה לא משהו שחי ארטילאי באוויר. אמונה צריכה להיות אור קדוש ישראל בחיים, בחובות החיים, במצוות החיים. שם היא מבוססת. האמונה לא בסגולה פורחת באוויר לבד, היא מביאה אל מרומות מציאויותיה את כל חוסה בה. כלומר, האמונה, תורת ישראל, סליחה, האמונה בלי תורה, אמונה, קודם כל, האמונה היא לא סגולה פורחת באוויר. למה אני אומר בלי תורה? כי זה הנצרות, בואו נשים את זה על השולחן. בנצרות זה אמונה פורחת באוויר, אין חובות, אין מצוות, ואם חטאת, אלוהים כיפר לך מראש. זה מה שהם אומרים, זה הדת שלהם, ככה זה נראה. אז אומר הרב, לא, אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו מאמינים בתורה שהיא יורדת למציאות, מצווה מצוות, מחוברת לקיימות, לחיי החברה, כי אם בהתוויית דרך, התוויית הדרך לכל מערכי הלב, האמונה מתווה הדרך לכל מערכי הלב, טוב, זה אנחנו מכירים, לכל מסעות הנפש, גם זה אנחנו מכירים, לשטוף את השאיפות הנכונות, לרצות בדברים הטובים, לכל מפעלי כפיים. התורה מתווה את הדרך לכל עולם המעשה, ואנחנו מוסיפים ומדגישים, לא רק ברמה הפרטית הביתית, גם ברמה הציבורית, גם ברמה הלאומית, וגם ברמה ביטחונית, וגם ברמה הכלכלית. אתה צריך להסתכל על המציאות, עם שתי רגליים על הקרקע, אבל עם ראייה רוחנית ומעשית גם יחד. לחבר את הרוח והמעשה גם יחד. אומר לנו מרן הרב, על פי עוזה וחוסנה, המרום וקדוש, כך היא מביאה ומרוממת ומתווה דרך לכל מערכי הלב, לכל מסעות הנפש, לכל מפעלי כפיים. לפעמים נופלים רבים מההתבססות המציאותית. כלומר, חיים כזה באוויר, בצד האמוני, ונשארים תלויים ברפיון רק בציור האמונה. מידה זו היא של אומות העולם. בוא נגיד, אמרנו כבר, זה הנוצרים, כן? שבאו רק להסתכל באיזה ציור אידיאלי, ככה משהו כזה, כוונות טובות וככה, ולא בוגרו, לא התבשלו מספיק עד לכדי הגשמתו בפועל. לכן הם מפרידים דת מהמדינה, כי אצלם זה לא באמת יכול לרומם את המציאות, כי אין להם את זה. אבל בתורה שלנו, היא מרוממת את חיינו, ואצלנו תורה זה עצם החיים, וממילא להפריד דת ומדינה זה סיפור נטו נוצרי שלא שייך אלינו. וממילא נדע שגם ההסתכלות של אותם דתות, שלוקחות האמונה מנותק מהמציאות, לקויה ורפויה היא. ההסתכלות הבהירה, כשאתה מביא את ההסתכלות של האמונה של תורה, שולטת על הכל. אתם אמרתם לנו, אנחנו עזויים. בסופו של דבר, מהעזיות שלכם, שקראתם להם פרגמטיזם, בטבח שואתי על עם ישראל. ולמה אני שם את זה על השולחן ככה בצורה הכי נוקבת שיש, משום שיש כבר היום כאלה שחוזרים עוד פעם לדבר, שהם הפרגמטיים והם המציאותיים, ולהתיישב בעזה זה טירוף, ואי אפשר לנצח מלחמות, ואי אפשר פה ואי אפשר שם, נסים להחזיר אותנו לכל הקונספציות שלהם. אז צריך להגיד להם, אנחנו כבר אכלנו את הפעם אחת, לא מוכנים עוד פעם. ואומר מרן הרב, ההסתכלות הבהירה, אותה שבאה מתוך אמונה של תורה, שולטת על הכל, על כל סדרי החיים והחברה, ועל כל האישיות היחידה, על כל מזג ותקופה, שולטת על הכל, על הכל. ואנחנו עומדים היום בתקופה כל כך מיוחדת, שאנחנו צריכים לדעת שבלי אמונה לא נוכל לנהל את המדינה. נקודה. זו המסקנה החותכת והחד משמעית מכל מה שעבר אלינו והגיע בסופו של דבר לטבח השואתי. זה בעצם הביא אותנו למקום של ההבנה. בלי אמונה אי אפשר לנהל את המדינה. נקודה. זה הכל. זה נגמר הסיפור הזה. מי שרוצה להמשיך להיות הזוי שיחפש לו איזה מדינה מטורללת במקום אחר. לא כאן. לא במדינתנו. לא במקום חיינו, בית חיינו. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, על מדינתנו, על ילדינו, על עתידנו, על כל הייעוד העצום שמחכה פה לעם ישראל, שיקום ויקיר בערכו, ויפעל, וירומם את העולם, ויתקן אותו, ויביא את העולם כולו לאושרו. זה לא הולך ביחד עם הקונספציה. זה לא הולך עם כל הטרלול הזה שמנסים להחזיר אותו עוד פעם בדלת האחורית. אומר לנו מרן הרב קוק וחוזה ואומר לנו, באורות התשובה פרק תתווה פסקה י' מקור ת' לפניכם, האומה שלנו תיבנה, תיבנה זה תיבנה, בניין, מדינה, כלכלה, חברה, צבא, האומה שלנו תיבנה ותתכונן, תשוב לאיתנה, למכונות חייה כולם, כל היסודות של החיים הישראלים פה, ירושלים בנויה, בעזרת השם גם בית מקדש, נביאים, כשנזכה לזה, על ידי מה? שהאמוניות שלה, היראיות שלה, יראת השם שלה, דיינו התוכן האצילי המקודש האלוהי שלה, יתפשט, יתגבר, ישתכלל ויתאמץ, יתחזק ויתמיד. כל בוני האומה, מי זה בוני האומה? אנשים ששקועים בעבודה המעשית של לבנות המדינה, כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו. ואז בכל מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בכל גדול, לכו ונשובה אל השם. והתשובה שאנחנו עומדים בעיצומה, תשובת אמת תהיה, והתשובה מכון גבורה תהיה, סוף סוף יהיה פה אומץ, ואנחנו רואים את זה היום, והתשובה תיתן עוז ותעצומות, לכל הסעיפים המעשיים והרוחניים, בכל התחומים, לכל ההליכות כולן הדרושות, לבניין האומה ושכלולה, להיקיצתה לתחייה, להתעודדות עמדתה, העיניים תיפקחנה, והנשמה תיזח, אורה יבריק, מעופה יתגדל ועם נברא יקום, עם גדול, עצום ורב, אור אלוהים עליו וגדולת לאום לו, כלבי יקום, כלבי יקום וכארי יתנשא. אני לא יודע אם הרב רצה לרמוז לנו שראה ברוח קודשו, שעוד יום יבוא ותהיה המלחמה, שיקראו לעם כלבי, אני לא יודע, אבל מה שבוודאי זה שהוא ראה בעיני קודשו את תקופתנו, והוא ראה את ההתעוררות שיש היום, והוא אמר ותיאר את זה, וזה בדיוק מה שקורה היום, אנחנו צריכים להתחבר לזה ולהעצים את זה. העיניים תיפקחנה, הנשמה תיזח, אורה יבריק, מעופה יתגדל ועם נברא יקום, עם גדול עצום ורב, אור אלוהים עליו וגדולת לאום לו, כלבי יקום וכארי יתנשא. חברים, זאת חוקת התורה, זה לדעת להיות מציאותי ולדעת שהתורה היא המחברת אותנו אל המצוי האמיתי בשורש וממילא להיות הכי מציאותיים שיש. חזקו ואימצו.